שלום לכולם. אני שמח על הזכות להיות פה איתכם. שצריך להעריך היום נוער שיושב ושוקד על התורה ומוצא את כוחות הנערות שבו בתוך תורה. זהו מפעל חשוב בפני עצמו לעם ישראל, להגדלת תורה בישראל. הרב צבי יהודה הרצל היה אומר שמדינת ישראל קמה וגם ניצבה. מה פירוש קמה וגם ניצבה? משמעות הפשוטה של הדברים שזה לא איזה תהליך מובנה על ידי אנשים שיצרו תוכנית ושלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, במסלול מתוכנן, הקימו את המדינה. אפשר להסתכל על אויבינו, כמה הם מתבוססים בבוץ של הכרזה על מדינה. גם זה כמובן משמיים, אבל זה משמיים מכיוון שהם מנסים להכריז על מדינה ששנויה במחלוקת בקרב העמים. אבל גם על הכרזת מדינת ישראל, גם היא הייתה שנויה במחלוקת גדולה בקרב העמים. בדיוק כמו אותו מצב של אויבינו, לפני למעלה מ-60 שנה, המצב היה שנוי מאוד במחלוקת בעולם, באומות. ננסה להסביר תכף למה מדינת ישראל היא בהכרח שנויה במחלוקת באומות. וגם היה ברור שבעצם ההכרזה, הכרזה לתקומת מדינת ישראל כמוה הכרזת מלחמה. זה היה ברור. זה היה ברור אז לכולם, תודה רבה. זה היה ברור אז לכולם שלמחרת ההכרזה פורצת מלחמה על עצמאות ישראל. ואכן כך היה. זאת אומרת, נשים לב, בדרך כלל צבא הגנה לישראל עוסק לא ביוזמה למלחמה אלא בהגנה כנגד מלחמה. ופתאום באה פה הכרזה שבעצם ההכרזה על תקומתה של המדינה, יש הכרזה על מלחמה. ומי מכריז על מלחמה? מי יש לו כוח להכריז שאנחנו פותחים פה במלחמה? שבמלחמה, כמו במלחמה, יהיו חללים. ויהיה קשה. ולא יהיה קל. לא בטוח שננצח. ולא בטוח מהי ההגדרה של ניצחון וכמה חללים. במילים אחרות, ההכרזה על המדינה לא רק שהיא לא מהלך מתוכנן אנושי, אלא היא גם תומנת בקרבה ובתוכה שאלות שאין להן פתרון. ומכיוון שבדרך כלל במובן אנושי שלאדם יש ספקות, אז יש כלל שגורם לו להיות שב ואל תעשה בשעה שיש לו ספקות. אין ספק שבניתוח הדברים, אז בפרספקטיבה לאחור, הספקות היו יותר גדולים מאשר התשובות. וסימני השאלה היו גדולים הרבה יותר מאשר ודאות התשובות. ואף על פי כן הכריזו על המדינה. על זה הסביר הרב צבי יהודה זצ"ל, מדינת ישראל קמה וגם ניצבה. זאת אומרת, זה באמת לא תכנון אנושי. זה באמת לא בא דרך הכרזה של איש פלוני או איש אלמוני, למרות שזה כן. אנשים הכריזו עליה. אבל הם רק היו המיקרופון. הם היו המיקרופון להכרזה מלמעלה, להכרזה אלוקית, להכרזה רוחנית, שצריכה לקום מדינת ישראל. והקדוש ברוך הוא בחר את הדרך, כיצד להודיע את זה בעולם, ומי יהיה בעל זכות להודיע את זה בעולם. אבל בסך הכל זה בגדר הודעה. זה עצם ההכרזה. צריך להבין, ופה אני רוצה לשתף אתכם במהלך של כמה דקות, שקשורות מאוד למה מדינת ישראל שנויה במחלוקת ורוב אומות העולם מתנגדים לה, במהות. ולכן זה פילי פלאות שבסופו של דבר הייתה הסכמה. ופילי פלאות פירושו של דבר מה ההסכמה הזו בעצם אומרת. פרשת השבוע שלנו מתחילה במילים וישמע יתרו חותן משה. חלק מהמפרשים מסבירים מה שמועה שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. שאלה מפורסמת היא, וכי קריאת ים סוף לא הספיקה לו? נס קריאת ים סוף. נס עצום שעם ישראל הולך בתוך הים ביבשה, מיד אחר כך היה צריך לבוא יתרו. רושם הנס היה צריך להביא אותו לראות איזה עם חותנו מנהיג. חתנו מנהיג, סליחה. חז"ל מדייקים ואומרים לנו, יתרו לא בא אחרי קריאת ים סוף. יתרו בא אחרי קריאת ים סוף, אבל אחרי מלחמת עמלק. ומה קראנו בשבוע שעבר? בסוף פרשת בשלח. במלחמת עמלק. הפסוק אומר, ויבוא עמלק וילחם ברפידים. וילחם עם ישראל ברפידים. מה זה ויבוא עמלק? פסוק היה צריך לתאר. וילחם עמלק עם ישראל ברפידים. אין מילה אחת מיותרת בתורה. והפסוק לא בחינם מדגיש, ויבוא עמלק. עמלק יוזם פה מלחמה על ישראל. עמלק בא ונלחם עם ישראל. לא עברנו דרכו בדרך. אנחנו עוד לא בארץ ישראל. עמלק יוזם להגיע אלינו בצאתנו ממצרים ונלחם בנו. כי עמלק מבין, ועמלק הוא ראשית גויים, הוא מייצג את ההבנת כל האומות כולם. שצריך להתנגד שלעם ישראל תהיה ארץ. צריך להתנגד שלעם ישראל תהיה ארץ ישראל. למה? למה לאומות העולם ישנה התנגדות, וראש וראשון להתנגדות הזאת זה עמלק? למה יש להם התנגדות שעם ישראל יגור בארץ ישראל ויפתח את חייו בעצמאות של ריבונות ישראל? הגויים, כאנשים שהם חיים את חיי הטבע ואת חיי הארציות מתוך שכחת אלוקים, שכחי אלוקים אמה, הגויים הללו חושבים שגם אם מאמינים שיש בורא לעולם, עכשיו כוחות הטבע ובראשם האנושות מנהלת את עצמה. ובאמת זה ככה אצל הגויים. חוכמה בגויים תאמין. הגויים מנהלים את כוחות הטבע, משתמשים בכוחות הטבע שיש בצומח, בבעלי החיים, בחומרים הדוממים, מנהלים את כוחות הטבע ופועלים איתם. ובזה הם יותר חזקים מישראל. בהפעלת כוחות הטבע. אבל הם מבינים שאם עם ישראל חי לו חיים רוחניים, בלי ארץ, בלי מדינה. אז יש עם אחד שחי לו חיים רוחניים כמו נזירים. הוא לא משנה את כוחות הטבע בעולם. אם אנחנו ניתן לעם הזה לבוא ולחיות בארץ ולנהל אותה, ולתת בעצם לכוחות הרוחניים לנהל את הכוחות הארציים בטבע, שם כוחות הטבע של הגויים יגמרו את תפקידם. ולכן יש פה משהו במאבק הזה בין עמלק לבין ישראל שלא יגור בארצו ולא ינהל חיים ארציים, כבר בצאתנו ממצרים. ולכן התורה מתארת בסוף פרשת בשלח את מלחמת עמלק, ויבוא עמלק. עמלק בא כדי לעצור את זה באיבו. לא ניתן לישראל לחיים ארציים. לא ניתן לו להגיע לארץ ישראל. שימשיך לחיות חיים רוחניים באוויר. שימשיך לחיות בבחינת קריאת ים סוף. מה אומר משה רבנו מיד אחרי שעמלק מגיע ונלחם ישראל ברפידים? ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא לכם בעמלק. ומחר אנוכי עולה אל ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. משה רבינו, שעד עכשיו עשה את כל ניסי מצרים, ואת קריאת ים סוף, במטה האלוקים, פה פתאום הוא לא אומר שרק מטה האלוקים יפעל את מלחמת עמלק, אלא הוא ממנה את יהושע למצבי ואומר לו, בחר אתה לנו אנשים, בחר לנו אנשים, לא אני אבחר, בחר אתה לנו אנשים וצא לכם בעמלק. ובצד זה שאתה בונה צבא והולך ללחם עם עמלק, כמו שנלחמים, לא בניסים, מלחמה זה מלחמה, אני עולה עם מטה האלוקים בידי. מה כתוב מיד אחר כך? שמשה עולה אל ראש הגבעה, אבל הוא לא עולה לבד. עולים איתו אהרון וחור. ולא שמענו בהמשך הפסוקים על מטה האלוקים שנמצא שם בידי משה. שמענו איך אחרת. וידי משה כבדים. ואהרון וחור תמכו בידיו. למה? איפה מטה האלוקים? איפה השותפות הזאת בין הכוחות הצבאיים של יהושע לבין החזקת מטה האלוקים? אהרון וחור שהצטרפו אל משה לראש הגבעה, הם חשבו שאפשר לנצח את המלחמה כמו שעשינו את עשר המכות ואת קריאת ים סוף, רק במטה האלוקים. ולכן הם לא מצטרפים אל יהושע, הם מצטרפים אל משה ועולים לראש הגבעה במטה האלוקים. אבל משה רבנו מבין שאם עמלק צריך להילחם לא במטה האלוקים בלבד, אלא צריך להילחם דרך כוחות הטבע של הצבא. אבל הרוח צריכה לעבור דרך כוחות הטבע. ולכן משה רבינו לא מפעיל את מטה האלוקים, אלא רק את ידיו כלפי מעלה. והתורה מתארת וידי משה כבדים. למה הם כבדים? מכיוון שאכן באמת עוד לא יהיה קיים עוד. השילוב המתאים בטרם נכנסנו לארץ ישראל, בין הרוח הגדולה שתפעל דרך כוחות הטבע, והידיים זה ידיים מעשיות של כוחות הטבע, אנושיות, וידי משה כבדים. ואז בא השילוב שכאשר מתרוממים למעלה ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, ומקבלים שרוח שעובר דרך הידיים, אז מנצחים ישראל. ואז בא הפסוק האחרון בסוף פרשת בשלח, ואומר כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומר לך הפסוק, המאבק הזה בין העמלקיות לבין הישראליות, הוא מאבק לאורך כל הדורות, עד שכוחות הרוח, ששארות הרוח, שאר הרוח יפעל דרך כל כוחות הטבע וכל העולם כולו יבין, שהכוחות הטבעיים שיש בעולם הם כיסא השם, במובן השלם של המילה, הם כיסא לשאר רוח גדולה אלוקית שבעולם, והטבע לא פועל לבד. וזה מהלך ארוך דרך, מסלול למטבי לכת של עם ישראל. ולכן, אומות העולם עד היום, כולם מבינים דבר אחד. זה פלאי פלאות, איך בכל חדשות שבכל העולם, כל קרוון שזז פה, משתקף בכל העולם ומעניין את כל העולם. בונים בתי ענק, מגדלים ענקיים בכל העולם, זה לא מעניין את כל העולם חוץ מהמקום שבונים אותו. אבל קרוון שמזיזים כאן, מעניין את כל העולם. כל העולם מתעניין בזה. למה כל העולם מתעניין בזה? מה זה נוגע לכל העולם? זה ודאי נוגע לכל העולם. כי אם עם ישראל מצליח בכוחות הרוח שלו, להפעיל את כוחות הטבע, וכוחות הטבע לא פועלים מצד עצמם, זה דבר ששייך לכל העולם להסביר מה זה טבע הארץ. זה דבר ששייך לכפירה או לאמונה בשם השם. ולכן כל העולם כמתגונן, שכוחות הטבע פועלים לבד ואין כאן שרוח שמפעיל אותם, הוא מתנגד למדינת ישראל. במהות הוא מתנגד למדינת ישראל. בשם המלך הוא מתנגד למדינת ישראל. ואף על פי כן אני חוזר להתחלה, מכריזים על המדינה. ויודעים שההכרזה על המדינה תומנת בתוכה מלחמה של מלחמה מדור דור. מלחמה להשם והמלך. מדור דור, זה הכרזת המדינה. עצם זה, זה הגבורה. שאנחנו נמצאים במאבק הזה, שיש רוח גדולה שמנהיגה את כוחות הטבע, בעצם זה שישראל מנהלים מדינה. נכון? ודאי שבניהול המדינה יש מדרגות עד כמה הרוח מנהיגה את המדינה. יש את המדרגה השלמה, שהרוח מנהיגה את המדינה על פי ההלכה, ויש את המדרגה הירודה, שהרוח מנהיגה את המדינה, ועוד לא על פי ההלכה. אבל בכל מקרה, מדינת ישראל, המושג מדינת ישראל, זה עם שיש בו הרבה שאר רוח, הרבה כוחות רוחניים, שהוא מנהיג מדינה, הנהגת מדינה זה משהו טבעי, זה משהו שצריך צבא, עצם זה שיש ריבונות של ישראל גם על, לא על פי ההלכה, זה רוח שמנהיגה מדינה. בשלמות שלה היא תצא על פי ההלכה. ולכן עצם ההכרזה היא גבורה רוחנית. עצם תקומתה של מדינת ישראל. ואם אנחנו מסתכלים מה נעשה פה במשך השנים הקצרות יחסית, סיפר לי המחותן שלי שהוא מייסד ומנהל את חברת חסלת, שכל הפיתוח המדהים של החקלאות בגוש קטיף, שבעזרת השם כל החבל הזה של הארץ יבנה ויקונן, שכל החקלאות שהייתה שם, שדרך אגב, סיפר לי שאם מצאו, לאחר הרבה שנים שגידולי תפוחי אדמה, שבאזור שדה אליהו, הקיבוץ הצליח לגדל פי 15 מגידולים אחרים בשאר מדינת ישראל, באזור גוש קטיף הצליחו לגדל פי 40. ושהגוש הזה היה נותן את פירותיו בעין יפה, מושג בעין יפה כמושגים הלכתיים בלכות תרומה, פי כמה וכמה באופן פרופורציונלי לשאר המדינה. וכאשר האויבים שחלקם למדו את העבודה ולקחו את התאילנדים שעבדו בחממות של אנשינו העיקרים, מנסים היום להוציא מאותו חבל ארץ, לא מצליחים להוציא כי הוא זה מהתנובה הזאת. איך אפשר להסביר את זה? זה הפשט של אותו פסוק ביחזקאל, שהרב צבי יהודה זצ"ל היה מביא את הגמרא הזו אין ספור פעמים, ולכן למרות שאתם יודעים אותה, צריך כל פעם לחזור עליה מחדש. את אותה גמרא בסנהדרין צדיק ח', ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אם אנחנו רוצים להבין שמדינת ישראל היא באופן מוחלט וברור התחלת דגאולה, קץ של הגלות, וגאולה פירושו של דבר שהרוח מתחילה לחיות ולהחיות בתוך כוחות הטבע, זה על אותו פסוק, ואתם הרי ישראל אנפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אומר לנו שם רשי במקום, כשארץ ישראל נותנת את פריה בעין יפה, למי ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה? זה לא תלוי רק במזג האוויר של ארץ ישראל. זה לא תלוי רק במיזוג החומרים שבארץ ישראל. זה תלוי במיזוג עם ישראל בארץ ישראל. ולכן רק לעם ישראל היא מוציאה את זה בעין יפה. אותו מקום, עם אותם שיטות גידול, עם אותם חממות. אבל לעם ישראל היא מוציאה את זה בעין יפה. מכיוון שהארץ הזאת, כארץ הקודש, כארץ שצריכה להופיע בביטויי הטבע שלה, בפירות שלה, על הארץ ועל פירותיה, כדברי הבך, היא מופיעה משהו שקשור לרוח הגדולה, ולא רק לפרי. העולם החקלאי היום, במדע החקלאות, עוסק, בכלל זו תופעה מודרנית, שבכל דבר בעולם היא כזאת, אבל החקלאות מאוד מלמדת את זה. המדע של החקלאות היום עוסק ביותר באיך להביא פירות יותר מהר בפחות השקעה. כל העולם התכליתי ככה בנוי. אין ספק, כיוון שמחקר המדע עוסק בזה, הפירות הרבה פחות טעימים. בארץ ישראל יש חקלאות אחרת. ולא בחינם נכנס בט"ו בשבט החרוב כמשהו מאוד מהותי לעניינה של ארץ ישראל. הוא לא משיבת המינים, הוא לא מפירות שנשתבחה בין ארץ ישראל, אין בו מיוחדות בטעם, ואף על פי כן הוא שייך מהותית לסדר ט"ו בשבט. וזה נסמך על הסיפור המפורסם במסכת תענית בדף חף גימל, על חוני המעגל. הגמרא מספרת שם, שחוני המעגל הלך בדרך, ופגש אדם שנוטע עץ חרוב. שאל אותו כמה זמן לוקח לו לטעון פירות, אמר לו 70 שנה. אמר לו חוני המעגל, אותו אדם שנוטע את החרוב, אתה בטוח שאתה תחיה 70 שנה? מה עומד מאחורי השאלה הזאת? מה שעומד מאחורי השאלה הזאת, חוני המעגל אומר לו, טענה תכליתית. בשביל מה אתה משקיע? לא בשביל להניב פירות לעצמך? אז הוא שואל אותו, אתה בטוח שאתה תחיה? עונה לו אותו אדם, כשם שהגעתי לעולם, ומצאתי אותו בנטיעות שנטעו אבותיי בשבילי, כך אני נוטע. אזכה זה בשבילי, לא אזכה זה בשביל הדורות הבאים. באותה עת מספר את האגדה, חוני המעגל אכל ונרדם ל-70 שנה. מתעורר אחרי 70 שנה, החמור כבר, הבלי בחמור היה גדול מדי, הוא לא יכול להמשיך עם החמור ללכת. הוא מתעורר והולך חזרה ורואה אדם כותף את פירות החרוב, אותו חרוב שהוא היה קודם. שואל אותו, תגיד לי, אתה אדם שנתת את זה? אומר לו האדם, לא, אני הנכד. מתחיל להבין חוני שהוא נרדם ל-70 שנה. מגיע לביתו, מדבק על פתח ביתו, ואומר, אני חוני. אמר לו שמה, הנכד או הנין, מה אתה מבלבל במוח? אנחנו כבר 70 שנה לא ראינו את הסבא, אל תבלבל במוח שאתה חוני. ראה חוני שלא מקבלים אותו בבית, הלך לבית המדרש. מחוץ לכותלי בית המדרש הוא שומע שמשוחחים בלימוד בית המדרש ואומרים זה לזה, היום השמועה יצתה לנו בהירה ונהירה כבימיו של חוני. חוני היה מאורה של תורה. שלמדו סוגיה בבית המדרש וחוני ישב בבית המדרש, הסוגיה יצתה באור אחר. ובאותו יום שחוני עומד מחוץ לבית המדרש, מישהו התבטא בתוך בית המדרש ואמר, היום זכינו להאיר את הסוגיה כמו שהיה בימיו של חוני. נכנס חוני לבית המדרש ואומר, אנא חוני. אבל אף אחד לא מאמין לו. והמשמעות של אף אחד לא מאמין לו, זה משמעות בעצם שהוא כבר לא יכול להאיר את הסוגיות כאז. כי בשביל להאיר את הסוגיות צריך שהתלמידים יקבלו אותו ככזה. ואז אומר חוני את הביטוי המפורסם בפי כולנו. או חברותה או מיטותה, הוא מבקש רחמים ומת. לכאורה חושבים שאין קשר בין שני חלקי הסיפור. בין הסיפור עם עץ החרוב לבין הסיפור שמסתיים באו חברותה או מיטותה. אבל הקשר הוא קשר נפלא. היזהרו בנטיות. המדרש אומר על הפסוק, כי תבואו אל הארץ ונטעתם, תהיו זהירים בנטיות. אנחנו כאן כדי לטעת נטיות בעולם. לא כדי לאכול פירות, אלא כדי להיטיב עם העולם. לטעת נטיות עם העולם. הסיפור מלמד אותנו ומחכים אותנו שמה שחוני העביר לנו דרך אותו אדם שאומר לו, מצאתי את העולם שנטעו בשבילי, אני נוטע הלאה. זה תפקידו של אדם. תפקידו של אדם לגדל דברים בעולם, להצמיח דברים בעולם. אם הוא מסתכל כך, אז גם על הכוחות הטבע של הנטיעות, גם על כוח הצומח, הוא מסתכל בבחינת עולם חסד יבנה, שרוח גדולה עוברת דרך ההצמחה הזאת. ולא האגו הפרטי, מה אני אקבל פירות מזה. זה החלק הראשון של הסיפור. ובדיוק באותה נקודה החלק השני של הסיפור. חוני המעגל אומר, אין טעם לחיים שלי, אלא אם יש חברותה שאני מועיל לה. אם יש חיבור שלי אל הארת העולם, אם אין חיבור כזה, אני לא חי בשביל עצמי. החיים יש להם מטרה, לחיים יש אידיאל. ולכן מסתכם החיבור, הסיפור באו חברותה או מיטותה. עניינו של ט"ו בשבט, זה העניין של להבין מה זה אילנות בעולם. לא פירות. ראש השנה לאילנות. אילנות בעולם, זה יש פה עולם שנותן צל, שנותן פירות, שנותן. עולם של נתינה. עולם של חסד. עולם שכל מי שנמצא בו מקשר בין הרוח לבין כוחות הטבע, וכוחות הטבע מבטאים את הרוח. זה נקרא עולם של חסד יבנה, זה נקרא עולם של נתינה. זה בעצם הנטיות. זה ראש השנה לאילנות. שלא בחינם, לא עכשיו במנחה שלפניו, לא אומרים פותחנו. ולא ביום הזה אומרים תחנו. יש עוד כמה ראשי שנים ממסכת ראש השנה. בראש השנה למלכי הגויים, לולי זה היה ראש חודש ניסן, אולי היו אומרים פותחנו. ואולי גם בראש השנה למעשר בהמה, לולי זה היה ראש חודש אלול. אבל בראש השנה לאילנות זה סיבה עמוקה. מה קורה פה בעולם? בארץ ישראל ירדו רוב גשמי שנה. עלה אסרף באילנות. מה פירוש? בארץ ישראל. מקום ששם הרוח עוברת דרך הצמיחה. וארץ של אמטר השמיים תשתה מים. ועברו רוב גשמי שנה שבאו משמיים. והרוח הזאת עולה עכשיו דרך אסרף באילנות. זהו המושג של ראש השנה לאילנות. ולכן המושג של ארץ ישראל נותנת פירייה בעין יפה. למה אומר הנביא יחזקאל בפרק למד וב? כי עם ישראל בונים פה את מדינת ישראל. כי עם ישראל משדר את הרוח הזאת דרך כוחות הטבע. מה שהגויים מתנגדים. זהו מאבק ארוך מאוד. ועל זה הרב קוק אמר את המשפט המפורסם, שאולי הצלחנו להבין אותו קצת, דרך הדברים. מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. יש החושבים בטעות, שאם הרב קוק זצ"ל היה קם היום ורואה מה נעשה במדינה, היה חוזר בו מהמשפט הזה. לעניות דעתי, אלה החושבים כך, טועים בהבנת דברי הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל חי בתקופה של בעיות יותר גדולות מהתקופה הזאת. הבריטים שולטים בארץ. עוד מדינת ישראל עוד לא קמה, רק מתחדש תהליך של חזרת ציון, של עליות לארץ ישראל, של תחילת היישוב היהודי בארץ ישראל. הרב קוק זצ"ל מלמד אותנו תפיסה רוחנית, לא פרקטית מעשית, ולכן זה לא שייך לומר אם הוא היה היום, אם היה חוזר בו. מה זה מדינת ישראל? מדינה, פירושו של דבר, יש ריבונות, יש עצמאות, שישראל מנהל את חייו. עצם הדבר הזה, שישראל מנהל את חייו, זה יסוד לכיסא השם בעולם. כהמשך אותו פסוק בסוף פרשת בשלח. כי יד על כס יהיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. שכל עוד שהכיסא לא שלם, המלחמה ממשיכה. מה זה כיסא השם בעולם? זה שהכוחות הארציים בעולם, עולם זה תמיד העלם, הכוחות הארציים שנעלם מהם הכוח הרוחני, הכוח שצריך לעבור דרכם, והם צריכים להיות ביטוי רק לו. מדינת ישראל יסוד לכיסא הזה. לזה שהקדוש ברוך הוא יושב ופועל בתוך העולם, דרך כוחות כל העולם. זו מדינת ישראל. לכן צריך להבין שהמלחמה על המדינה היא מלחמה על השם בעולם. ולכן זה מעניין את כל העולם. ולכן כל האומות שייכים לזה. ולכן התחלתי ופתחתי שעצם ההכרזה היא התקדמות עצומה בכוח השם אשר בעולם. בוודאי, התהליכים האלה הם רק מתקדמים, למרות שיש בהם גם בצד הגלוי ירידות. ירידות. עשה למה הדבר דומה? מה פירוש סתר המדרגה? כשאנחנו עולים במדרגות, אנחנו תמיד עולים. גם כאשר אתה ממדרון, ולפעמים אתה צועד צעד אחד אחורה במדרון החלקלק, אתה נמצא בעלייה. וכשלא יהיה ירידות בגלוי. אבל הדעת ש... גם מי שעובד את כל סוגי עבודה זרה בעולם לא יתכח שיש עם שחי בצורה ניסית כקריאת ים סוף, אז שיש עם של נזירים שחיים בצורה ניסית, זאת לא הנקודה. בכוחות הטבע הכל זר לאלוקים, זה עבודה זרה. אבל שהוא שומע שלא רק קריאת ים סוף העם ישראל הזה עבר, אלא העם עובר גם את מלחמת המלאק, זאת אומרת הוא ממשיך לפעול בתוך הטבע, והטבע הוא כבר לא זר לאלוקיו. את זה שיתרו שומע את שני הדברים האלה גם יחד, אז הוא מגיע לראות מה זה עם ישראל. אז הוא מגיע לראות מה זה חותנו. אני מאחל לכם שתמשיכו ללמוד, כתוב בחידושי ערים, שכשם שאדם עץ השדה ראש השנה לאילנות, אז צריך לדעת שבראש השנה עלה השרף באילנות, גם החידושים של האדם בהתפתחותו בתורה עולים אחרי ט"ו בשבט. כך אומר בעל חידושי ערים. הוא אומר בצורה יפה ומחודדת, שנחלקו בית שמאי ובית הלל מתי זה ראש השנה לאילנות. האם זה אחד בשבט? או 15 בשבט. ידוע על פי הגמרא בירובין בדף י' ג' שבית שמאי היו מחודדים יותר בלימוד, ובית הלל נמנו וגמרו הלכה כבית הלל, היו רוב הכמות של התלמידי חכמים. אז אומר בעל חידושי ערים, בית שמאי הצליחו להתחדש כבר בראש חודש שבט. עלה השרף אצלם כבר בראש חודש שבט. בית הלל, שזה הדרכה יותר ציבורית, יותר רבת כמות, זה צריך לחכות לט"ו בשבט. אז תמשיכו לגדול בתורה, ושהשרף יעלה אצלכם באילן שלכם, ותעלו מעלה מעלה כל טוב.